שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כ"ח במסכת סנהדרין באתר sinai.org.il. השיעור היום יהיה 18 דקות, אנחנו מתחילים במשנה של העמוד הקודם. אנחנו באמצע הנושא של פסולי עדות ודיינות. אתמול דיברנו על הפסול של רשע וחמאס, היום נדבר על הפסול של קרוב. מי מוגדר כקרוב לעניין פסולי עדות? אז במשנה יש מחלוקת. רבי יוסי בשם משנה ראשונה אומר שזה תלוי בדיני ירושה. כלומר, נניח שהנושא שלנו זה רובן, רובן לא יכול להעיד על אף אחד שהוא יכול לרשת ממנו. כלומר, דוד של רובן מצד אבא שלו לא יכול להעיד על רובן, כי הדוד הזה יכול לרשת את רובן, וגם לא הפוך, כי גם רובן יורש אותו. לעומת זאת, דוד שלו מצד אמא של רובן כן יכול להעיד על רובן, כי הדוד הזה לעולם לא יירש את רובן, כי האמא לא יורשת את רובן. אבל רובן לא מעיד בשבילו, כי רובן כן יכול לרשת אותו. זה לגבי המשפחה של אמא של רובן, ואותו דבר גם לגבי המשפחה של אשתו של רובן. הם לא יורשים את רובן, וגם רובן לא יורש אותם, לפחות לא באופן ישיר, לכן שניהם יכולים להעיד אחד לשני. בכל אופן, זה דעת רבי יוסי במשנה, שזה תלוי בירושה, ואנחנו נשים אותו כרגע בצד, כי עיקר הנושא שלנו היום זה דעת רבי עקיבא. רבי עקיבא אומר שהקרבה כאן לא קשורה לדיני ירושה, ואפשר לומר שהקרבה לפי רבי עקיבא זה כל המשפחה הרחבה של אדם, אבל בדרגה ראשונה. שכל הפסולים שנאמר עכשיו זה פסולים שהם לשני הכיוונים, כלומר גם רובן עליהם וגם הם על רובן. אז מי זה כולל? ההורים, האחים והילדים של רובן, זה ברור, אבל גם כל האחים והאחיות של ההורים של רובן, כלומר כל הדודים של רובן, כל הילדים שלהם, כלומר כל הבני דודים של רובן, וגם כל הילדים של האחים של רובן, כלומר כל האחיינים של רובן. אז יש לנו הורים ואחים, דודים, בני דודים ואחיינים, כמובן גם סבא וסבתא. עכשיו כל זה גם למשפחה מצד אבא של רובן וגם למשפחה מצד אמא של רובן. עכשיו זה לגבי רובן עצמו, לגבי אשתו נאמר דבר דומה, גם ההורים של אשתו פסולים וגם האחים שלהם, כלומר הדודים של אשתו וגם הבני דודים של אשתו. לגבי האחיינים של אשתו במשנה הם פסולים, אבל נראה אחרי זה שזה מחלוקת. לגבי בן של אשתו שיש לה מבעל אחר, הוא פסול, אבל הילדים שלו, כלומר הנכדים של אשתו, זה נראה למסקנה בהמשך שהם לא פסולים. עכשיו, כל מי שאמרנו, לא רק הוא פסול, אלא גם הבן זוג שלו. כלומר, לא רק אח של רובן פסול, או דוד של רובן פסול, אלא גם אשתו. ולא רק דודה של רובן פסולה, אלא גם בעלה. ולא רק בת דודה של רובן פסולה, אלא גם בעלה, שהוא החתן של דוד של רובן. עכשיו, עד כאן הזכירה הכללית. לא כל מי שאמרנו עכשיו מוזכר במפורש במשנה, כי המשנה מזכירה רק גברים, וגם חסרים עוד כמה דברים שנראה בהמשך בגמרא. בכל אופן, רבי חייא בהמשך ימנה במשנה 24 פסולים. אז נאמר אתם כבר עכשיו, כשהוא מחלק את זה ל8 אבות ועוד 16 ילדים וחתנים. כלומר, יש 8 אנשים שהם עצמם פסולים, והילדים שלהם, והבעלים של הבנות שלהם. עכשיו, כאמור, אנחנו כרגע מזכירים רק את הגברים, אבל גם הנשים והבנות פסולות. עכשיו, מי הם אותם גברים? לא נלך בדיוק לפי סדר המשנה, אלא לפי סדר דורות, כלומר, אח של רובן ובעל של אחות של רובן. אחר כך נעלה בדור, אז יש לנו את הדוד של רובן מצד אבא, ואת הבעל של הדודה של רובן מצד אבא, ואותו דבר מצד אמא, את הדוד ואת הבעל של הדודה. אז כבר ראינו 6 אבות, וגם הילדים והחתנים שלהם פסולים, כלומר, הילדים של הדודים, שזה הבני דודים של רובן, והילדים של האחים של רובן, שזה האחיינים של רובן. בכל אופן, עד כאן 6 אבות והילדים והחתנים שלהם. יש לנו עוד 2 אבות, אחד מהם זה הבעל הקודם, הנוכחי של אמו של רובן, והילדים שלה, שזה בעצם בני דודים של רובן, אבל רק דרך אמא שלו, ואבא של אשתו של רובן, ובהמשך נוסיף גם את האחים שלו, וגם את הילדים שלהם, כלומר, גם את הדודים של אשתו, וגם את הבני דודים של אשתו. בכל אופן, אלו 8 אבות שרבי חייא ספר והילדים והחתנים שלהם. נשים לב את מי רבי חייא לא ספר. במשנה מוזכר גם הגיס של רובן, שזה בעצם מכניס את כל האחים של אשתו, כלומר, אחיה של אשתו, ואחות של אשתו ובעלה, שזה הגיס של רובן, אבל רבי חייא לא הזכיר אותם כאבות. כלומר, שלפי רבי חייא, הילדים של האחים והאחיות של אשתו, כלומר, האחיינים של אשתו, הם לא פסולים עליו, נזכור את זה להמשך. אז בזה בעצם סיימנו את המשנה, עכשיו נתחיל את הגמרא. בגמרא יש לנו 2 שלבים. שלב ראשון זה לחפש מקור לכל הפסולים האלו. השלב השני יהיה להוסיף עוד כמה פסולים, שכמו שאמרנו, לא כולם הוזכרו במשנה. אז נתחיל עם חיפוש המקור. בחיפוש המקור גם כן יש כמה שלבים. קודם כל, הפסוק שממנו נלמד הכל זה לא יומתו אבות על בנים, ובנים לא יומתו על אבות, איש בחטאו יומתו. עכשיו, אם הפסוק רק בא ללמד שהאבא לא נענש על המעשים של הבן וגם הפוך, אז מספיק הסוף של הפסוק, איש בחטאו יומתו. אלא כנראה שההתחלה של הפסוק בא ללמד משהו אחר. מה לומדים מזה? שלא יומתו אבות על העדות של הבנים. כלומר, הבן לא יעיד נגד אבא שלו ואז יהרגו את אבא שלו, וגם הפוך, בנים לא יומתו על אבות. אז אם היה כתוב לא יומת אב על בן ובן על אב, אז היינו לומדים שבן לא מעיד לאבא ואבא לא מעיד לבן. למה כתוב לא יומתו אבות? אז נניח לרגע שכתוב לא יומתו אבות על בן ובן לא יומת על אבות, אז הגמרא מבינה מי זה אותם אבות. נניח שיש 2 אחים, ולאחד מהם יש בן שקוראים לו רובן, אז רובן לא יעיד לא על אבא שלו ולא על על אח של אבא שלו, כלומר על שני אבות, וגם שני אבות לא יעידו על ראובן, ואותו דבר גם לשימון. אז מכאן כבר למדנו אבא ובן, וגם דוד ואחיין, וכיוון שהדוד פסול בגלל שהוא אח של האבא, כמובן ששני אחים פסולים גם ביניהם. אז בינתיים למדנו דודים, אחיינים והורים וילדים. עכשיו מאיפה לומדים גם בני דודים? אז כמו שאמרנו, בינתיים היה מספיק שיהיה כתוב לא יומתו אבות על בן. למה כתוב גם על בנים? מכאן לומדים שגם בני הדודים עצמם פסולים ביניהם. אז בעצם למדנו כאן כמעט את כל המקור למשנה, כלומר כל היחס בין דודים ואחיינים ובני דודים. מה שחסר לנו זה מניין שזה גם אצל הנשים. אז קודם כל אומרת הגמרא, מניין שכל זה נכון גם לגבי הדודים ואחיינים והבני דודים מצד המשפחה של האמא? אז נקפוץ לרגע לשליש של עמוד א', את זה לומדים מזה שכתוב פעמיים אבות. הרי היה אפשר לכתוב לא יומתו אבות על בנים, ובנים לא יומתו עליהם. למה כתוב פעמיים אבות? אז זה בא לרבות גם אמהות. אז זה לגבי משפחת האמא, ועכשיו מאיפה לומדים שלא רק הפסולים עצמם, אלא גם בני הזוג שלהם? אז בשביל זה נקפוץ ממש לרגע, בשורה הרביעית בעמוד ב', הגמרא שואלת מניין שאישה כבעלה, אז הגמרא לומדת את זה מדיני עריות, שהתורה קוראת לאשתו של דוד של ראובן, דודה של ראובן. אז מכאן שגם אשתו של אדם היא כמו האיש עצמו, ואותו דבר גם הבעל של האישה. אז זה לגבי המקור למי פסול, עכשיו נראה מקור למה הוא פסול. אז נחזור שוב לעמוד א', קצת אחרי שליש העמוד. בפסוק מדובר על לא יומתו, משמע רק לחובה, מאיפה יודעים שגם לזכות אסור להם להעיד? אז מזה שכתוב פעמיים יומתו, כי היה אפשר להיות כתוב לא יומתו אבות על בנים ובנים לא על אבות, אז מהיומתו השני מרבים שלא רק לחובה אלא גם לזכות, ומאיפה יודעים שגם בדיני ממונות דורשים את זה מהפסוק משפט אחד יהיה לכם, ולפני אותו פסוק יש גם דיני ממונות וגם דיני נפשות, אז משווים ביניהם. ודבר אחרון, מה המקור לזה שהם לא רק שלא יכולים להעיד אחד אל השני, אלא גם לא יכולים להעיד ביחד? אז בזה הגמרא מביאה שתי מקורות, זה בשורה הרביעית בעמוד א', מקור ראשון זה של רמי בר חמה, הוא אומר את זה מסברה, שאם נניח למשל ששני הבני דודים יכולים להעיד ביחד כלפי אדם שלישי, אז זאת תהיה עדות שאי אפשר להזים אותה, ועדות שאי אפשר להזים אותה היא לא נחשבת עדות. למה אי אפשר להזים את העדות הזאת? כי בשביל שהעדים יקבלו את העונש של עדים זוממים, צריך להזים את שניהם. אז יוצא שהעונש של ראובן תלוי בבן דוד, אז זה נחשב כאילו שהבן דוד מעיד לרעת ראובן, ולכן אי אפשר לעשות את זה, אז עדות שאי אפשר להזים אותה, אז זה לא עדות בכלל. אז זה המקור של רמי בר חמה, אבל הגמרא דוחה את זה ממקום מפורש שבו כן מזימים שני אחים ביחד למרות שהם לא העידו ביחד. אז אם אפשר להזים אותם, אז לא יכול להיות שזה המקור לזה שהם לא יכולים להעיד ביחד. לכן הגמרא מביאה מקור שני, אומר רבא, מזה שכתוב בנים פעמיים, כלומר היה אפשר להיות כתוב לא יומתו אבות על בנים והם לא יומתו על אבות. למה כתוב פעמיים בנים? לרבות שהם גם לא יכולים להעיד ביחד. אז עד כאן השלב של המקורות. אנחנו עכשיו ממש באמצע עמוד א', מכאן ועד סוף העמוד ננסה לברר איזה עוד קרובים שלא הוזכרו במפורש במשנה פסולים. אז הדבר הראשון זה דור שלישי, כלומר בינתיים דיברנו על דור ראשון ושני. מה הכוונה דור ראשון ושני? אנחנו מפרשים כרגע לפי רשי, ראובן ואח שלו הם באותו דור, שני הילדים שלהם הם דור שני. אז ראובן פסול על האחיין שלו, זה דור ראשון על דור שני, וגם שני בני הדודים פסולים, זה דור שני על דור שני. עכשיו מה קורה אם לאותו אחיין של ראובן יש בן? כלומר שהוא בעצם הנכד של אח של ראובן. אז ראובן הוא דור ראשון, האחיין הוא דור שני, והבן של האחיין זה כבר דור שלישי. אז האם ראובן שהוא דור ראשון פסול על אותו נכד שהוא דור שלישי? זה שאלה אחת, בין ראובן לבין הבן של האחיין שלו. שאלה שנייה זה בין הבן של ראובן לבין אותו נכד. כלומר הבן של ראובן הוא דור שני, ואותו נכד שהוא בעצם הבן של הבן דוד של הבן של ראובן הוא דור שלישי. אז האם אדם פסול על הבן של הבן דוד שלו? כלומר דור שני על דור שלישי. אז שוב, האם ראשון על שלישי פסול, והאם אפילו שני על שלישי פסול? אז כאמור במשנה שלנו מוזכר רק דור ראשון ושני, כלומר אחיין ודוד. ובאמת רש"י מביא את רבא בבבא בתרא, שהוא אומר שרק זה פסול, וראשון על שלישי ובטח ששני על שלישי הם לא פסולים. לעומת זאת בגמרא שלנו רב אומר שראשון על שלישי פסול, אבל שני על שלישי לא פסול, ורבי אלעזר בברייתא סובר שאפילו שני על שלישי פסול. עכשיו בהתחלה הגמרא מביאה רק את רב, והיא שואלת מאיפה רב הגיע לזה, והיא שואלת את זה בשתי רמות, איך הוא הגיע לזה מהמשניות, ואיך הוא הגיע לזה מהפסוקים. אז קודם כל הגמרא מנסה לראות איך רב הגיע לזה מהמשנה שלנו. אז הגמרא מביאה לזה שתי הצעות. אז הצעה ראשונה זה לקרוא את המשנה לגבי אח של ראובן קצת אחרת. כלומר, במשנה כתוב שאח של ראובן פסול עליו, והילדים של אותו אח, והחתנים של אותו אח. כלומר, האחיינים של ראובן והבעלים של האחייניות של ראובן. כך הבנו בהתחלה. אבל עכשיו מציעה הגמרא, בוא נקרא את זה אחרת. האח פסול, והבנים של אותו אח, והחתנים לא של האח, אלא החתנים של אותם בנים. כלומר, שאז יוצא שהוספנו פה עוד דור. כלומר, לא רק האחיין פסול, אלא גם הילדים שלו והבעלים של הילדות שלו, גם הם פסולים. כלומר, דור שלישי. אז זה הצעה הראשונה, בעיה עם זה שכמו שהזכרנו בהתחלת השיעור, רבי חייא מנה את כל הפסולים במשנה. ולפי הצעה הזאת שבעצם במשנה עצמה כבר כתוב לא רק הדור השני אלא גם הדור השלישי, אז רבי חייא היה צריך למנות עוד 8 בנים של הדור השלישי ועוד 8 חתנים של הדור השלישי. אז הוא היה מגיע ל-32 ואז ל-40. והרי הוא לא מנה אותם, הוא רק הגיע ל-24, לכן נחפש עכשיו דרך אחרת ללמוד את מה שרב אמר מהמשנה. אגב, בהמשך נאמר שבאמת רבי חייא לא מסתדר עם המשנה שלנו, אלא הוא כמו ברייתא אחרת, ואז בעצם נוכל לחזור להסבר שעכשיו אמרנו. בכל אופן, הצעה השנייה מבוססת על ההנחה שהבעל של אישה הוא לא ממש כמו אשתו, אלא הוא רחוק ממנה בשלב אחד. כלומר, אמרנו במשנה שהאחיין והאחיינית של ראובן פסולים עליו, וגם הבעל של אותה אחיינית, אז אומרת הגמרא, מה ההבדל בין הבעל של האחיינית לבין הילד של האחיינית? כמו שהבעל של האחיינית מרחיק אותנו בשלב נוסף מרובן, גם הילד של האחיינית, כלומר דור שלישי, גם הוא מרחיק אותנו בשלב נוסף מרובן. אז הנה מקור לפסול את ראובן שהוא דור ראשון על הילד של האחיינית שלו שזה דור שלישי. עכשיו לפי המקור הזה זה לא קשה למה רבי חייא לא מנה את זה, כי זה לא כתוב במפורש במשנה, אנחנו רק לומדים את זה מתוך ההיגיון של המשנה. אבל אומרת הגמרא לפי ההיגיון הזה תצטרך לפסול לא רק ראשון על שלישי אלא גם שני על שלישי. למה? כי הרי משנה אמרה שראובן ובן דוד שלו ובת דודה שלו פסולים, כל אלו נחשבים דור שני, ולא רק הבת דודה של ראובן פסולה, אלא גם הבעל שלה. והרי אם אתה אומר שהבעל שלה יורד בעוד דור, אז יוצא שראובן שפסול על הבעל של בת דודה שלו, זה בעצם דור שני על דור שלישי, והרי לפי רב שני על שלישי לא פסול, לכן זה לא יכול להיות מקור לרב. לכן הגמרא מחזירה את מה שתמיד הבנו לגבי בעל, בעל לא יורד בדור נוסף, אלו הוא ממש כמו אשתו, כמו שאישה היא ממש כמו בעלה, ולכן אנחנו מתייאשים לחפש מקור לרב מהמשנה שלנו, אלו עוברים לברייתא אחרת, שם רבי אלעזר סובר במפורש, כמו שאמרנו מקודם, שגם שני על שלישי פסול. ואומר רב, אני מקבל את רבי אלעזר באופן חלקי, שני על שלישי זה כבר מוגזם, אבל ראשון על שלישי הוא כן פוסל. אז זה לגבי מקור מהתנאים, עכשיו מה המקור מהפסוקים לרב ולרבי אלעזר? אז הגמרא בשורה השנייה בשורות הרחבות בעמוד א' אומרת מזה שכתוב ובנים עם ו' זה מוסיף לפי רב ולפי רבי אלעזר דור נוסף, כלומר דור שלישי, אלא שרבי אלעזר מרחיב את זה לא רק ראשון על שלישי אלא גם שני על שלישי, והוא לומד את זה מזה שכתוב אבות על בנים, כלומר אנחנו לוקחים את הפסול שיש לאבות, כלומר לראשון על השלישי, ומעבירים את זה גם לבן של אותו ראשון, כלומר שני על שלישי. אז עד כאן לגבי דור שלישי. עכשיו, 5 שורות מתחתית עמוד א', נדבר קצת על משפחתה של אשתו של ראובן. במשנה עצמה כתוב שמי פסול על ראובן, אבא של אשתו, הבעל של אחותה של אשתו, כלומר ברור שגם אחותה וגם אחיה של אשתו, והבן החורג של ראובן, כלומר הבן של אשתו שיש לה מבעל אחר. עכשיו, מה עם כל הדודים של אשתו ובני הדודים של אשתו? אז רב נחמן מוסיף גם אותם. כלומר לא רק אבא אלא גם אמא וכל האחים והאחיות של האבא והאמא של אשתו וגם כל הילדים והחתנים שלהם, כלומר כל הדור של הדודים ושל בני הדודים של אשתו. מאיפה רב נחמן לומד את זה? ממש מהמשנה שלנו, רק צריך לשנות את זווית הראייה. כלומר במקום להסתכל דרך העיניים של ראובן, בוא נסתכל עכשיו דרך העיניים של אחד מהחתנים שעליהם דיברנו כל הזמן. כלומר, למשל, נסתכל מזווית הראייה של הבעל של בדודה של ראובן. אז במשנה מפורש אותו בעל פסול, ובוא נראה מה היחס של ראובן אליו. ראובן הוא בעצם בן דוד של אשתו. אותו דבר אפשר לעשות לגבי האחיינית של ראובן, שאם נסתכל על בעלה לרגע, אז ראובן הוא הדוד של אשתו. בקיצור, מכאן אנחנו רואים שגם הדודים והדודות של אשתו, וגם הבני ובנות דודים של אשתו, גם הם פסולים. כשרב נחמן הביא את הדוגמאות דרך אמא של אשתו, ורבה שמיד אחרי זה מביא דוגמאות דרך אבא של אשתו, אבל העיקרון הוא אותו עיקרון. אז זה מביא אותנו לשורה האחרונה בעמוד א', ועכשיו בשביל להמשיך עם המשפחה של אשתו, נקפוץ לרגע ממש לאמצע עמוד ב'. אז בינתיים ברור לנו שההורים, הדודים, האחים ובני הדודים של אשתו פסולים עליו, וגם הבן של אשתו מבעל אחר, כלומר הבן החורג של ראובן. עכשיו נדבר על האחיינים של אשתו ועל הנכד של אשתו, כלומר הבן של אותו בן חורג. אז אצלנו במשנה כתוב שהנכד לא פסול, אבל האחיינים כן פסולים. זה במשנה, בגמרא מובאות שתי ברייתות שלא ברור לגמרי מה הדין בהם, כי כתוב שם שלפי רבי יהודה הנכד של אשתו לא פסול, ולפי רבי יוסי האחיינים של אשתו לא פסולים. אבל לא ברור מה כל אחד סובר על המקרה השני. כלומר, אפשרות אחת זה לומר ששני מסכימים שגם אחיינים וגם הנכד לא פסול. הבעיה עם זה שאז המשנה שלנו לא כמו אף אחד מהם, כי הרי לפי המשנה שלנו, האחיינים של אשתו כן פסולים. לכן, אפשרות שנייה זה לומר שרבי יהודה באמת כמו המשנה שלנו, שהנכד לא פסול והאחיינים פסולים. ובדעת רבי יוסי, עכשיו נאמר עוד שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה שלפי רבי יוסי זה בדיוק הפוך. כלומר שהנכד פסול והאחיינים לא פסולים, יש בזה גם סברה, כי הרי בין ראובן לנכד של אשתו יש רק קשר נישואים אחד, ואילו בין ראובן לאחיינים של אשתו יש שני קשרי נישואים. אבל אז הבעיה עם זה ששוב אנחנו נתקעים עם מי להעמיד את רבי חייא. הרי לפי רבי חייא שמנה שמונה אבות והוא לא מנה את האחים של אשתו כאחד מהאבות, אז ברור שהאחיינים של אשתו הם לא פסולים. אז מי יסבור כמו רבי חייא? אז אומרת הגמרא, הצעה שלישית, רבי יוסי הוא כמו רבי חייא. כלומר לא הנכד ולא האחיינים פסולים, והמשנה עצמה היא לא רבי חייא, והאחיינים לדעת המשנה כן פסולים. אז סיימנו עם המשפחה של אשתו, עוד רגע נחזור אחורה, ולפני זה נראה את סוף הגמרא, כי יש פה המשך ישיר למה שהרגע למדנו, אומר רב יהודה בשם שמואל שלחה כרבי יוסי. אבל לא ברור לאיזה רבי יוסי הוא התכוון, יכול להיות שהוא התכוון לרבי יוסי שהרגע למדנו עליו, שלדעתו גם האחיינים של אשתו לא פסולים, אבל ברור שגם לדעתו האח של אשתו ובעלה של אחותה של אשתו, כלומר הגיס של ראובן, הם כן פסולים. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שהכוונה היא לרבי יוסי במשנה שלנו, שם ראינו שכל פסולי הקרבה נקבעים לפי דיני ירושה. אז ממילא ראובן וגיסו לא פסולים להעיד בכלל, כי הם לא יורשים אחד מהשני. אז בעצם יוצא שאחת מהנפקמינות לשאלה למה שמואל התכוון כשאומר לך כרבי יוסי, זה נפקמינה האם יש פסול של גיסים שיעידו אחד לשני, וממילא גם האם יש פסול שהם יעידו ביחד למישהו אחר. אז מתוך זה הגמרא מביאה עכשיו סיפור על איזשהו שטר מתנה ששני גיסים היו חתומים עליה. רבי יוסף הבין שהכוונה היא שהלכה כרבי יוסי במשנה שלנו, ממילא שני גיסים יכולים לחתום על שטר אחד, אבל אביי אמר לו אולי הכוונה שהלכה כרבי יוסי לגבי האחיין של אשתו, אבל הגיס עצמו הוא ודאי פסול. אבל אמר לו רב יוסף, זה לא יכול להיות, כי הרי שמואל ואחיו התחתנו עם שתי אחיות, כך ששמואל ואחיו היו גם אחים וגם גיסים, ושמואל אמר שהוא ואחיו פסולים בגלל שהם אחים וגיסים, ולא רק בגלל שהם גיסים. אז מכאן משמע שלפי שמואל, גיסים סתם הם לא פסולים. אבל אמר לו אביי, אולי שמואל לא התכוון לזה, אולי התכוון לומר שבאמת זה שהם גיסים זה כבר פוסל אותם, והוא רק ציין את זה שהם גם אחים בשביל שנבין איזה סוג גיסים הוא ואחיו היו. כלומר, גיס שהוא אח של אשתו ולא גיס שהוא בעלה של אחותו. בכל אופן, לענייננו, יכול להיות שגיס פסול, ולכן שטר המתנה הזה לא כשר. אז רב יוסף ניסה ללכת בכיוון אחר ולומר שאולי הלכה כרבי אלעזר, שבאמת בכלל לא צריכים ידי חתימה על השטר, כי ידי מסירה קרתי. אבל גם את זה דוחה הגמרא, כי הרי רבי אלעזר אומר את זה אם אין חתימות בכלל, אבל אם יש חתימות פסולות, כמו שני גיסים, אז השטר פסול גם לפי רבי אלעזר. ואז באמת אמר רב יוסף, אני מצטר, אין לי מה לעשות, אבל שטר המתנה הזה לא תקף. אז בזה הגענו כמעט לסוף עמוד ב' בנקודותיים. עכשיו נחזור מהר אחורה בשביל להשלים ארבעה חורים קטנים ובזה נסיים. חור אחד זה מהשורה האחרונה בעמוד א' עד השורה השביעית בעמוד ב'. שם הגמרא שאלה האם אשתו של הבן החורג של ראובן גם היא פסולה, ובעצם השאלה היא מה המקור שתמיד כל הנשים של גם הם פסולות. תראו רש"י למה שאלו דווקא על הבן החורג. בכל אופן רב בשם סורה ופומפדיטה אמר שכן, גם הבעל הוא כמו האישה וגם האישה היא כמו הבעל, וכמו שהזכרנו מקודם לומדים את זה מפרשיית עריות שקוראים לאישה של הדוד דודה. זה השלמה הראשונה. השלמה השנייה, לגבי המשפחה של האימא, אמרנו במשנה שאם לאימא של ראובן עכשיו יש בעל אחר ויש להם בן, אז גם הבעל וגם הבן פסול. אבל מה קורה אם יש לבעל איזה בן נוסף, לא מהאימא של ראובן, אלא מאישה אחרת? כלומר, לראובן יש אח דרך אימא שלו, ולאח הזה יש אח דרך אבא שלו. האם אותו אח שני, כלומר הבן של הבעל של אימא שלו, פסול גם על ראובן? רב ירמיה אומר שהוא פסול, ורב חיסד אומר שהוא לא פסול. ודבר נוסף, ארבע שורות לפני סוף עמוד ב', ההורים של החתן וההורים של הקלה לא נפסלים אחד על השני. ושתי שורות אחרי זה, מה עם ארוסה של אדם? כלומר, שהוא קידש אותה, אבל עוד לא נשא אותה לאישה. רבא בר בר חנה אמר שהם לא פסולים, אבל רבינה הגביל את זה שהוא רק יכול להעיד נגדה, לא לטובתה, כי אחרת הוא נוגע בדבר, כי הרי כל כסף שיתקבל בסוף יגיע אליו. לעומת זאת הגמרא עצמה אומרת שהוא פסול לגמרי, ואומנם הוא לא בעלה והוא לא מתאמה לה והוא לא יורש אותה, אבל כאן זה תלוי בקירוב הדת, וכיוון שהוא כבר קידש אותה יש ביניהם קירוב הדת והם כבר פסולים. ובזה סיימנו להיום, הגענו לשמונה שורות מתחתית עמוד ב', נחזור מהר למה שראינו, שאלנו מי נחשב קרוב שהוא פסול לעדות, לפי רבי יוסי זה תלוי בדיני ירושה, לפי רבי עקיבא זה כל הדודים והדודות, בני הדודים ובני הדודות, האחיינים והאחייניות, וכל הבעלים והנשים שלהם. למדנו את המקור לרבי עקיבא, מי לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות, מזה שכתוב אבות ולא אב, בנים ולא בן. ראינו מחלוקת לגבי דור שלישי, שלפי פשט המשנה שלנו ולפי רבא, הפסולים זה דווקא דור ראשון על שני ושני על ראשון, לפי רב זה גם ראשון ושלישי, ולפי רבי אלעזר זה גם שני ושלישי. אחר כך מתוך עיון במשנה רב נחמן הוסיף את כל הדודים ובני הדודים של אשתו. לגבי הנכד של אשתו למסקנה לפי כולם הוא לא פסול. לגבי האחיינים של אשתו לפי רבי יהודה הם פסולים, לפי רבי יוסי הם לא פסולים. הבאנו מקור לזה שבני הזוג תמיד פסולים עם בן הזוג שלהם. ראינו מחלוקת לגבי אח של אדם כל פעם רק מהורה אחד, שלפי רב ירמיה הוא פסול ולפי רב חיסדא הוא לא. אמרנו שההורים של החתן והכלה לא נפסלים, ולגבי ארוסה רבא בר בר חנה לא פסל ורבינה הגביל את זה, אבל הגמרא עצמה פסלה לגמרי.